כאילו שני עצמן, אלא עם מי מותר להתקדש ומי אסור להתקדש. המשנה פותחת שם, המשנה הלכתית כמובן, עשה יחסים עלו מבבל, כהנים, נביאים, ישראלים, חללים, גרים, חרורים, ממזר, נתיני שטוקי ואסופי, ואז כל הפירוט שם של הדגות למיניהם. מה שחשוב ענייננו זה שהמשנה מציינת שהם עלו מבבל לארץ, זאת אומרת הגיעו ארצה, בעצם למדת בפשוטה יותר, אחרי חורבן בית ראשון, אז בעצם הארץ התרוקנה. בשלב הראשון אחרי החורבן היה פה עדיין איזשהו יישוב אוטונומי, לאחר מכן, אחרי רצח גדליה, אז העסק התפזר לחלוטין. ככה הרמב"ם הרי מסביר את צבא צום גדליה, שנכבד גחלת ישראל הנשארת, שהיה איזשהו יישוב בלי מקדש ועם הרבה מאוד חסרים, והיה עדיין יישוב, וזה מעין השל בית שני אחר כך, שגם אחרי החורבן נשאר שובל בעקבות רצח גדליה, כל העסק התפורר, ואז פודו, כולם גלו, המסה כמובן היה בבבל, ואחר כן עלו הצעת קורש וכדומה, עלו אחר מכן, אז זה הרקע פה, עשה היוחסים עלו מבבל. אוקיי, מתחילה פה הגמרא, דווקא בקטע גדת. מה עיר דתני עלו מבבל? ניתני הלכו לארץ ישראל. בעצם איזה פועל צריך להשתמש? האם אני אומר, בכל מקום שמח, אני הולך לארץ ישראל, או אני עולה לארץ ישראל? זאת אומרת, בעצם ביטוי עלייה, כמובן, זה שאוב מביטוי הזה ודומותיו. אז כאן משהו זה חזיתית, למה אומרים שעולים לארץ, אפשר לומר שהולכים לארץ ישראל. במילדה, אגב, אורך כמה שמלן, כדתניה, וקמת ועלית למקום שלך שם עמקך, מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוה מכל הארצות. ביש לבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, היינו דכתיב, דברי לא בשעריך וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם, ארץ ישראל גבוה מכל הארצות מנעלן, דכתיב וכן ימים בנאום השם, לא אומר, עוד חי השם השבת בין ישראל וארץ מצרים, כי אם חי השם השאלה ושבית בין ישראל מארץ צפון. ומקרות יש לדכתים שם. אז בסדר, זה כבר עומד פה, ויש כבר מדומה בסנהדרין, שבית המקדש גבוה מכל ישראל, וארץ ישראל גבוה מכל הארצות. עכשיו, הגמרא כמובן לא מתכוונת לומר, מבחינת טופוגרפית כמובן, וגם אם ירושלים היא יחסית גבוהה, וגם אם ארץ ישראל לעומת בבל אולי גבוה יותר, לא זו כמובן הנקודה. הנקודה היא מבחינת דרגתה הרוחנית. אז רש"י כותב, מכאן שהמקדש גבוה מארץ ישראל, כל צדדים, כל צדדי השטן וכתב, ועלית. אבל אני אומר שוב פעם, זה בסופו של דבר ברור שמדובר בעלייה, בהתעלות רוחנית. יש תוספת מעניינת בברכות, נדמה לי, שמתייחס לעובדה שהר הבית הרי נמוך יותר מכל הערים שמסביב, גם הר הזיתים, גם הר הצופים משקיפים על הר הבית מלמעלה. אז התוספת אומר שפעם היה גבוה יותר והוא נח. יש כמובן את בקום הזוכים, נדמה לי, בין כתפיו שכן, שזה לא, זה לא המקום הכי גבוה, זה לא הפסגה הכי גבוהה, זה כתף כזאת, אבל כמובן שכאמור מדובר פה במחאה רוחנית. עכשיו, אין פה הרבה חידוש, או אומרת, המסר אמור להיות חשוב כשעצמו. אני רוצה להגיש, אבל זאת הנקודה הבאה. אדם צריך להגיע לארץ ישראל, או אדם צריך לחיות בארץ ישראל, אם הוא נולד בה, מתוך תחושה, בדיוק מתוך התחושה הזאת. זאת אומרת, אפשר לחיות בארץ כמו סיבות. הגמרא מאוד מפסחים בדף ח' עמוד ב', מפני מים פירות גינוסר בירושלים, שלא אמרו, עולי רגלים, בא משל הפירות. זאת אומרת, אם היה, אם ירושלים הייתה כמו לונדון או ניו יורק או פריז, אז אנשים היו באים לשם מהסיבות שבגלל נוסעים למקומות האלו, ולא היו באים בגלל הקדושה. אז אם יהיו פעות גינוסר בירושלים, אז יבואו למטרות הללו, וזה מה שלא רוצים. לא רוצים שאנשים יגיעו לירושלים בגלל שהשווקים שם טובים יותר, או את המוזיאון שם יותר מעניין, או האצטדיון שם יותר מרשים, וכן הלאה, וכן הלאה. אבא שלי מספר שבביקור ראשון שלו בארץ, הוא בא לפה איזה כמה שבועות טובים וחרש את הארץ גם רוחנית, לא רק תיירותית. בקיצור, אחרי זה הלך אחרי זה בקטע הפוטנר. הפוטנר שאל אותו, נו, מה איך התרשמת בארץ? עוד חיים כל מיני דברים שראה שהיו מרשימים בכלל רוחנית, הישיבות, על השכונות הדתיות, כל מיני דברים מהסגנון הזה. כל מה שהוא אמר לו, ספרות אמר לו, ראיתי את זה גם בוורשה, אז הוא ראה שטיבלך שיש שם משחרית עד 11:30 בבוקר, אז הוא אמר לו, גם את זה ראיתי בוורשה, וכן הלאה וכן הלאה, כל מה שהוא אמר לו, אמר, זה ראיתי לחוץ לארץ. בסוף, כשהוא נגמר הרשמים, אז הוא אמר לו, תגיד לי, את הקדושה לא הרגשת, בעצם הקדושה מבמה שאיני השם אלוקיך הבא. וזה רגע מכונן מבחינתו. זה מה שאני מדברת פה, שאדם יחוש פשוט את לא את כל הפוקלור שמסביב לזה, וגם הכוונה פה לא ללאומיות, הכוונה ממש לקדושה הדתית, שארץ אשר השם אני אלוקיך הבא, הקדוש ברוך הוא נמצא, כמו שהעם אומר, ששכינה מלנו לא זז מהבית וכן הלאה. לפני כמה שנים פה, גוש עציון, מועצת גוש עציון, אני החליטה למתג את עצמה בתור בית ישראלי או משהו כזה. הרעיון היה שלא יגיד אנשים לבוא ליהודה ושומרון בגלל העבר או בגלל הרוחניות. אני חושב, אוקיי, תיירות פה טובה, כי יש פה בגלל המעיינות, בגלל אני לא אומר וכדומה. אחד החילונים שעובד עם אשתי, אמרת, השתגעת, אמרת, אם כבר לבוא למקום כזה, זה בשביל ההיסטוריה, לא בשביל לא בשביל הישראליות, וזה מה שאנחנו מנסים לומר פה, אמרת, יש גבוה מכל הארצות, עכשיו, זה לא רק שאתה בא לא רק שאתה מגיע מחו"ל, כי אתה שחי פה, אמרת, צריך, מה זה ככה, צריך פעם בשבוע, נדרים את הראש אדם גר בירושלים, פעם בשבוע ישכח מהפקקים, ישכח מהתור בסופר, ישכח מהארנונה, ישכח מכל ועכשיו שהוא גר בירושלים, כבר לא מדבר על העובדה שיהודים לא גר פה 2,000 שנה וכו' וכו'. אבל עכשיו פשוט מאוד שהוא גר בעשר קדושות הם, וירושלים היא אחת, אם גם במשנה של עשר קדושות, הוא גר בארץ ישראל, שמעבר לכך שהתרבות יהודית פה מרשימה באמת, וההיסטוריה היהודית מתרחשת פה וכו', שהארץ פשוט קדושה. זה הארץ שכאילו משהו בידי הלוי מדבר, שם השכנה שפוכה על בחירייך וכדומה. טוב, זה מי שעושה גבוה מכל הארץ, שמבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וזה גבוה מכל הארצות. דברי ריבה, עכשיו הפסוק שבין פה דברי מהדקי, דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית. פסוק שם לגבי פרשת שופטים. כמובן קשה שלא, הפסוק מתחיל כי יפלא עמך דבר למשפט וכולי, דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית. קשה של היצע הדרשני פה לא מאפשר שדלג על אם יש דברי ריבות, הדרך כאילו קצת להיפטר מדברי הריבות, אז קמת ועלית, ולא רק שתעלה מתוך המריבה מהקטנוניות שרבים עליה ומהקיוטט תמונה גדולה יותר, וזה נכון כמובן. זאת אומרת, רוב המריבות, אם אנשים היו לרגע אחד, נעים את הראש, זאת אומרת, הם יותר גדולים, זאת אומרת, אדם יודע, הוא מסתכסך עם השכן, או הוא רמד, או הוא רב בחנות נעליים שהנעליים שלו ניקו אחרי חודש, הוא ירים את דקת הראש ויחשוב על זה שיש לו משפחה ושאוהבים אותו ושהוא חי מרת בחברה מרת, הוא לא חי חס ושלום באמת במקום שרוטפים יהודים וששמד ולא יודע מה מד. אמר כך, כאילו, יש לך דברי ריבות, אז תתעלם מכל זה, וקמת ועלית, ותלך לקדושה. ותסתכל לקדושה ותבין כמה אל מול האינסוף, וכמה אל מול קדושת הארץ, כמה זה חסם משמעות כל המריבות האלו, גם אם זה דין תורה על מיליון שקל וכמה חומר עם פחות. טוב, אוקיי. עכשיו, לגמרי יותר ברור שהמקדש גבוה מארץ ישראל, יותר משארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אז אומנם זה מוצא פה כבעיה שיעלפו אותה, כפי שזה הפסוק הוא זמין בתורה, ופה צריך לחפש פסוק מהנביאים, אבל אני חושב ש... מרגע, זה גם באמת... הגמרא גם טובה זה שהר הבית הוא מקום ייחודי, והייחודיות הזאת היא מובן מאליה. ש... זאת אומרת, את הארץ, זה כבר סיפור קצת יותר מורכב, כי בסך הכל הארץ מקום של חולין, אנשים גרים שם, אז הגמרא מדברת בסך הכל במציאות שיש הרבה מאוד תנועה הלוך ושוב על הקו ישראל בבל, כמובן במגבלות התחבורה שהיו אז, אבל יחסית יש, אני לא זוכר, מי שיסתכל על החברה הדתית היום, ובעיקר החברה החרדית, אז החברה הזאת היא חיה בעצם, האדם יכול להיות היום מגיד שיהיו בישיבה בארץ, מחר יצא לעבודה בארצות הברית וההפך, זאת אומרת, כמו שאדם הרב שבשכנות האח שלי עזב את אמריקה, אז עזב את מנסי ולך לאנגליה, אז יכול גם ההפך, יכול גם לעזוב את חדרה ולבוא לברוקלין וכדומה. כי כשהתפיסה היא שבעצם חיים בתוך עולם התורה. עולם התורה, עולם התורה יש לו הרבה נקודות. יש נקודות בארץ, יש נקודות בנגב, יש נקודות בגליל, יש נקודות בירושלים, יש בבני ברק, יש באלעד, יש בקריית ספר, יש בבנסי, יש בברוקלין, יש בלייקווד, יש בכל מיני מקומות נוספים. אז לכן את התחושה שזה לא תמיד מובן מאליו בכל חברה, גם לא תורנית, שיש ערך מוסף לכך. זה שהבית הוא קדוש יותר, זה פשיט על הגמרא. זה ש... את ישראל גבוה מכל הארצות, זה רק מה רואה יותר צורך להדגיש את זה שגם יש שם עולים לארץ ולא אומרת מהגרים או הולכים. טוב, משל פה הגמרא, מה ירד תני עלו מבבל, ניתני עלו לארץ ישראל. אז פה נקרא מעניינת באמת. אתם יודעים, עשה יחסין עלו מבבל. שאני אומר, לא אגיד עלו מבבל, תגיד, עלו לארץ. כאילו, עזבו את בבל ולכו לארץ. בית הלוי על התורה, הוא כותב בפרשת ויצא, כתוב ככה, יצא יעקב מבאר שבע, וילך חרן. אז מי שם נקודה מתבקשת, אבל ניסוח מאוד יפה. כשאדם עובר ממקום למקום, לפעמים הוא עוזב את א', המטרה שלו זה לעזוב את א'. ממילא הוא הולך לב', כי אם הוא רוצה לעזוב את א', הוא חייב ללכת למקום אחר. לפעמים הוא לא רוצה לעזוב את א', אבל הוא פשוט נאלץ, הוא רוצה לב', אז אני מקווה שבחור שבא לישיבה, אז הוא לא מנסה לברוח מההורים שלו, אלא הוא מעוניין להיות בישיבה בשביל ללמוד. אז זה לא שהוא יוצא ממקום אחר, אלא שהוא רוצה לבוא למקום שהוא נמצא בו. לפעמים זה כך, לפעמים זה כך. אז עכשיו הוא כותב שם, יצא יעקב מבאר שבע, ילך חרן. אז הוא כותב שיעקב גם רצה לצאת מבאר שבע, וגם רצה ללכת לחרן. הוא רוצה לצאת מבאר שבע מהפחד ומהרדיפה של עשיו. אז הייתה לו מטרה מוצהרת לברוח מבאר שבע. האמת, חוץ מזה, הוא גם רוצה ללכת לחרן, כי הוא רוצה לחפש אישה אצל המשפחה שלו. אז הייתה, לו עשיו לא היה רודף אותו, אז זה כתוב, באמת, וילך יעקב חרנה. אם לעומת זאת, אם הוא רק רצה לברוח מעשיו ולא רצה לחפש שידוך, זה כתוב, יצא יעקב מבאר שבע. היות שהוא מעוניין בשתי מטרות, אז כתוב, יצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. זה בעצם מה שכמו שאומר פה. אנחנו רוצים להגיד שעזרא עזב את בבל, רוצים להגיד שעזרא עלה לארץ ישראל. אז זה מה שאומר פה. מה ידעתני עלו מבבל, ניתני עלו לארץ ישראל. בעיקר שלא כתוב עלו מבבל לארץ ישראל. כאן יכול לטעום, בסדר, אם הם עלויים, אז לאיפה עולים מבבל? אז עולים לארץ, אבל אני חושבת שהיא בעצם שם פה את השאלה, האם אנחנו רוצים להגיד שהוא מעוניין לעזוב את בבל, או נגיע לארץ. עכשיו היות שזה לא כל כך סביר שהוא רוצה לעזוב את בבל, סתם. לא רודפים אחריו שם, הוא לא בורח בגלל ש... אתה יודע, ברבנאל כותב שיש שלב בחיים שהמלך פורטוגל יתחיל לדוף אותו, אז הוא בא אחרי ספרד. אבל המציאות שם בבבל לא המציאות של דיפולט. אז עזרא עולה כי הוא מעוניין לבנות את המקדש, כי הוא מעוניין להגיע לארץ ישראל, הוא לא עולה כי הוא רוצה לברוח מבבל. אז אם השאלה הפשוטה היא, אז למה נדבר על כך שהוא עוזב את בבל? בוא נדבר על כך שהוא מגיע ארצה. אז התשובה חייבת להיות אחת ההתנסחות שלא שהוא מעוניין לעזוב את בבל ולא שהוא כמובן ולא למעט את זה שהוא סגל לארץ. אז הגמרא הצורך לתרץ שעלה מבבל, אתה כוון עזב את בבל, אז צריכים, יש איזו פעילות שהוא עשה שם שהיא חשובה לציין. וזה מה שאומרת הגמרא פה. מה ידעתני עלו מבבל, ניתני עלו לארץ ישראל, מסייל רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, לא עלה עזרא מבבל עד שעשה כסולת נקייה ועלה. זאת אומרת, עלו מבבל הכוונה, הוא עלה משם רק אחרי שהוא השלים משימה. זאת אומרת, לפני שהוא השלים את המשימה שלו, הוא לא עזב את בבל. כבוד רש"י, כעצמו שעזרא לנקות את בבל נתכוון, כפי שראה אותם שטוב, עזרא שפה אומר, זה קצת יותר קיצוני, עזרא שפה אומר שעזרא באמת לא רצה להיות ארצה, הוא רצה לנקות את בבל, אני קורא את זה שוב, דקת תנא דידן לישנא יתר על השמן שכל עצמו, כשראה שמה פה את המילה כל עצמו, זה לא גם, שכל עצמו, הכוון אומר, זאת הייתה המטרה, שכל עצמו שעזרא לנקות את בבל נתכוון, כפי שראה אותם שטבעו בהן, וראה שוכמי הדור עולין אימו, ועוד בבל שהתעסק לבדוק בהן יחסן, עמד לפי שפסוליהן, והוליכן אימו. אז המשך הרש"י משתמע משהו סביר יותר. זה לא שעזרא רצה להיות לארץ בשביל שהוא רצה להוציא את הברכה מבבל, אלא הוא עלה ארצה כי הוא רצה להיות ארצה, כי ספר עזרא פותח בצד כורש. אלא שהוא דאג למקום, הוא לא יצא שוב בבל בלי פיקוח רבני, וכן הוא לא עלה כפי שראה אותם שנתערבו בהן, וראה שיהיו חכמי הדור עולים עמו, ואין עוד בבבל שהתעסק עמו לבדוק בהן יחסן. אמר לפי שפסויהם והוליכן עמו, והדור שהוא הפרשתם הכירו בהם ולא חשש שתלבו בהן אלה פסויים העולים ואוקיי וכו'. עכשיו, אוקיי, אז עזרא בעצם אומר כך, הוא רואה שיש בעיה של יוחסין בבבל, והוא מבין שזה בעיה, כי הרבנים עכשיו עולים ארצה, אז לכן הוא דאג לברר כל מי שיש לו ספק פסול ביחוסו, הוא לקח איתו, יישב בבבל אך ורק משפחות מיוחסות, פלוס מינוס. עכשיו, טוב, זה לפני עצמו חשוב, יש פה כמה נקודות שצריך להוסיף. קודם כל, אני אגייס לנקודה הראשונה ואולי המעניינת ביותר פה. בעצם עזרא נמצא פה בפני הדילמה שנתקלים בה כל הזמן, מעשים בכל יום כמעט, על מחנכים בחו"ל. מתי מחנך בחו"ל אמור לעזוב את קהילתו ולעלות ארצה על מנת להגשים את מצוות יישוב הארץ, על מנת לגור במקום קדוש יותר וכולי. או שאתה אומר, יש לך, אתה מודה משמרתך, אתה משמר את התרומה שאתה תורן לעם ישראל בחוץ, אז אותו מחנך הרבה יותר גדול. הדילמה הזאת קיימת בהמון המון המון תחומים. דוד של אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה בארצות הברית שבשנות ה-40 היה שוחק באיזשהו מקום די קטן ודי נידח. באיזשהו שלב הוא הגיע למסקנה שהוא לא מצליח לחנך את הילדים שלו שם. והוא הודיע להם שהוא עוזב, שהוא חוזר לחוף המזרחי ולא נשאר שם עמוק בדרום. התחננו בפניו שישאר שם, אמרו לו, אם אתה עוזב, אין פה בשר כשר. כי אתה השוחט האחרון פה, אם אתה עוזב, לא פה בשר כשר. זה שבר את הלב שלו, בסוף הוא עזב. בסוף הוא גיש שהוא לא מוכן להקיף את הילדים שלו על המזבח הכשרות שלהם. אבל הדילמה הזאת היא כל הזמן קיימת. אם זה לא משנה כרגע, מדברים על הרבי מלובביץ' או על סולובייצ'יק מצד אחד, או מדברים על רבני הקהילות הנידחות, שהם בחוד החנית, שנקרא לזה, של המלחמה נגד התבוללות והחינוך הבסיסי. וכל הזמן, בוגרים של הישיבה ורבנים מישיבות אחרות, כל הזמן באים להתייעץ ולשאול, מה עדיף? עדיף אם תמיד זה יהיה. אני צריך לעזוב, אני יכול לעזוב, יש איזה בוגר בקרה מסוימת, שהוא כל פעם שהוא בא ובוחר לפניי שהוא צריך להיות ארצה, ואני בכוח מנסה להחזיק אותו בחו"ל. כי אני חושב שהתרומה שהוא תורם שם על היהדות היא פי מאה ממה שהוא תורם פה. אני חושב שזה קצת לא פייר, כי אני כן גר בארץ, אבל האמת היא... מכל מיני סיבות, אבל זו אחת המרכזיות, אני חושב שזו תרומה מאוד מאוד חשובה, וזה מאוד חשובה מישראל שהוא ימשיך לתרום את התרומה הזאת. אני לא יודע עד איזה גבול זה יחזיק, אבל זו דילמה שכל הזמן קיימת. היא קיימת ברמה אחת ברמה הזאת, כן? לפעמים קיימת גם ברמה אחרת, יש כל מיני אנשים באים ואומרים, בכל אני יכול להיות מחנך, אני יכול להיות רב, כי יש שם מחסור, ואני גם מקומי, אני מכיר את התרבות המקומית, אני מרגיש פה כמו דג במים מבחינה תרבותית. יאוצה, זה א' כל חנוק פה, בטח חנוק מבחינת משרות בחינוך, או לפחות באזורים מסוימים. ושנית, אני גם לא מרגיש מספיק בקיא בתרבות, אז אני יכול להיות רב באמריקה, או איש מחשבים בירושלים, מה עדיף? הדילמה הזאת היא אמיתית, אני, שוב, כמובן, העצה היא פרטנית לכל אדם ואדם. אני בדרך כלל אומר גם שדעבד כמר עבד, הוא דעבד כמר עבד, זה קשה פה, זה חשוב וזה חשוב, אבל שוב, זה תלוי גם בנסיבות. עזרה בעצם נלחם עם אותו מתח, למה הוא... אז הגמרא אומרת פה שהוא החליט את הפתרון אחר, לפתור את ה... יעשה שם טיפול שורש, לפתור את הבעיה עד הסוף. טוב, זה... אם אדם כמו עזרא יכול פשוט לסגור את הבסטה שם ולפתור את הבעיה עד הסוף, אז זה הפתרון הכי טוב, אבל בדרך כלל זה לא ככה. זאת אומרת, כמו התבוללות ודברים אחרים שם לא תמיד מאפשרים פתרון מהסוג הזה. טוב, זו אומרת, נקודה אחת שעולה פה, באמת היא כמי כל הזמן, היום שתחבורה קלה ופשוטה, אז היא כל הזמן, הדילמה הזאת, שמה מעסיקה הרבה מאוד את ה... עכשיו, נקודה נוספת, זה תמיד, יוחסין תמיד דבר קריטי. עכשיו אתה יהודי או לא? טוב, אם אתה קשה לבוא בקהל או לא? מדובר בתחומים, א' כל קריטיים, אני בדי אמת, בסופו של דבר, זה לא אם שכחתי לב יבוא, אם אתה חוזר או לא. מדברים פה ממש על הקוד הבסיסי של כל המערכת. מדברים פה שאלות של ייחוס, של מעמד אישי הבסיסי ביותר, וכמובן שמדובר בתחומים הרבה יותר רגישים, ולכן גם חשיבותם, הם גם מאוד רגישים מבחינה אנושית. חס ושלום, אתה מטיל איזה פיקפוק או פגם בייחוס של מישהו, אתה יכול להרוס אותו ואת זרעו ואת זרע זרעו את כל הדורות. יש אחר מכן בראשונים, יש חרמות חמורים ביותר כנגד מי שפוגע מייחוסו של חברו, אין כן זה כמובן צודק, אבל יש חרמות גדולים ביותר, כי נגד זה, כי ההנחה, כי זה כבר, מופיע בגמרא פה, תפחית. כל החבר עבד יהי בנידוי, ממזר סופג את הארבעים. אני אדם, זה בעצם לפגום את הייחוש שלו. לפקפק במעמדו האישי. כבר פה, בגמרא זה מתחיל משתי שורות האלו. לאחר מכן זה התפתח לתעשייה שלמה של איסורים וחרמות. וכתוב בגלל הרגישות הרבה של העסק, וכן גם כחשוב עזרה ל... אבל יש פה גם דבר נוסף. בעצם זו מציאות ראשונה אמיתית של גלות. גלות, אני לא יודע, יעקב אבינו שהלך לחרן, או אברהם שהלך למצרים. גלות שעם ישראל. זה בעצם הגלות הראשונה. ופה בעיית היוחסין, הוא נמצא, זה לא רק שאלה, זה לא כמו במרוקו, פולין, שהמאה ה-16, האם השכן של בית הכנסת, יש בעיה בייחוש שלו או לא. כפי שאני אמרתי קודם, גם זה שהיה קרדינלית ורגישה ביותר. ופה מדברים גם, יש פה דבר נוסף. עם ישראל יוצא לגלות, שזה לא מובן מאליו שחוזרים מגלות, זה לא מובן מאליו שלא מתבוללים. אין להם ניסיון היסטורי. היום אנחנו יודעים, יצאו לגלות וחזרו ויצאו לגלות עוד הפעם וחזרו עוד הפעם. המעגל הזה נקרא זה שגלות וגאולה או גלות ושיבה לארץ הוא מוכר לנו. הוא מוכר לנו כי עזרה לה ואחרי זה הלל לה ואחר כך כמחי חובן בית שנימת, אז עם ישראל המשיך להתקיים בגלות במשך 2,000 שנה ואחר כך עוד הפעם עלו, זאת אומרת היום אנחנו מניחים, כן, חיים יהודים בגלות, הם תופעה מוכרת וידועה. אז יהודים חיו בבבל באמת בשנים, וחיו אחר כך בבבל של המוסלמים, ויהודים חיו בכל צפון אפריקה, וחיו בתימן, וחיו בהונגריה, וחיו בצרפת. קיום יהודי בגלות הוא דבר מובן, זה דבר בכלל, זה לחלוטין לא מובן מאליו, בדור שבגלות הראשונה, סמוך ונראה לחורבן. יכול להיות ש... אל כל לא בו מה בדיוק רמת רמת הסיכוי לחזור. צריך גם לזכור שהרי יש איזה רקע, הרקע זה עשרת השבטים. עשרת השבטים הם חזרו ונאי ואינם, סליחה, הם הלכו ואינם. כמי שזוכר את הקינה בלית אישה באב, אז יש איזשהו דו-שיח מאוד, מאוד נוגה וקשה בין אוהלה ועליבה, זאת אומרת, עשת השבטים ויהודה, אז כל אחד מעשה עוד כמה יותר מסכנה. אז יהודה אומרת, אני גליתי פעמיים ואת גלית רק פעם אחת, ועשת השבטים אומרים, כן, אבל אנחנו גלינו ולא חזרנו. אז העסק הזה מאוד מאוד בעיותי. צריך לזכור שירמיהו בתחילת ספר ירמיהו גם מאיים עליהם שהם יהיו כמו עשרת השבטים. הנה, זה גמיהו התחלת פרק ג' לאמור, הן ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלכנוף תכנף הסהי ועד זה נתראים רבים ושוב אליי נאום השם ואז נדבר פה כמה פסוקים ואום השם אליי ומי יושיהו המלך הליד אשר עשתה משובה ישראל קיצומת וערה כקורדות שנפה משובה ישראל שיחתיע ותצא בקודותיה אליה ואז הוא חוזר ותוקף את יהודה. אבל זאת אומרת, דיר בלך, יהיה לכם כמו עשרת השבטים. עשרת השבטים לא חזרו. אז נראה לי, זה בכלל לא מובן מאליו. עכשיו, מצד אחד, לכן כך חשוב שהעולים, שעזרה עולה. מצד שני, החשש הוא שמי שיעלה יישאר נאמן היהדות, מי ששאר בבבל יתבולל. ועוד יותר, כי מה... כי מי שעולה הרי זה מי שיותר, יותר קשור לארץ ישראל, יותר עם זיקה עמוקה יותר. אז אם אלה אומרת, אלה שישארו, יתבוללו ויעלמו. עכשיו אם תהיה, עכשיו פה, צריך עושים את זה את קטע שהייחוס. ככל שהייחוסים פגומים יותר, ככל שעושים שם פסולים למיניהם, מחצי יהודים למיניהם, זה יוצר דינמיקה של לא משנה מי אתה מתחתן, או ייחוס לא חשוב. אם אתה נמצא בחברה שמקפידה מאוד על ייחוס, וכל אחד יש לו כתב ייחוסו בידו, אז אם אלה, אתה נזהר מתחתן עם המי הסביבה. אתה אומר שהכל, כל היוחסים שם פגומים ומפוקפקים ולא ידועים, אז ואתה לא יודע מי הוא ומה הוא, אז ברור שזה מעורר, זה מעודד, או יוצא דינמיקות של בסדר, אז אפשר גם, הוא פסול, הוא פסול, הוא בעייתי, הוא יותר, יותר בעייתי, פחות בעייתי, ו בסופו של דבר הספר עזרא מתאר שזה משקל בארץ ישראל אחר כך, שיש נישואי תערובת אחר כך. אז קיצור, חשוב מאוד, לפני שהוא עוזב לארץ, אם הוא לא רוצה שיהדות בבל תיעלם, מעבר לבעיות של הייחוס הנישואים, הוא לא רוצה שהיהדות בבל אולי תיעלם ותשקע לתום הנשייה, הוא מבין שברירת הייחוס היא תתרום מאוד לשמירת הזהות הנבדלת ונישואין בתוך הקהילה. לכן גם זה במוקיב משמעותי. טוב, אני אמר כך, פסול ייחוס כמובן לא חייב להיות אדם שוחרר שבחינת מבחינה דתית או תורנית, אבל זה תמיד חכם קודם לכהן גדול מהארץ. אבל מצד שני, זה לא מופך לחלוטין נניח שיש איזושהי אולי זיקה מסוימת, ובעיקר ובעיקר נאמר ככה, אם מדברים פה על זיקה יהודית, כמובן חלק מבעיות היוחסין פה הן בעיות שלא קשורות לזיקה יהודית דווקא, אבל חלקם כן. ואז בעצם אתה אומר, בוא ניקח ארצה את אלו, פשוט לקרוא אותם, מסביר שמי שעולה ארצה הוא דווקא מרגיש לזיקה הלאומית החזקה יותר. אז אם אתה, אז מעבר כך שאתה רוצה שאלו שישארו יקפידו על היוחסין, אתה גם רוצה דבר נוסף. שיש פסולים, אם תעלה אותם ארץ, אתה גם תיטיב עמהם. כי בוא נסתכל ימינו. משפחות, בעלות נקרא לזה מחויבות יהודית, יחסית חלשה. אם הגיעו ארץ, לא משנה מתי, אי שם במאה העשרים, אם התחלת המאה העשרים בסופה, מי שיצא, מי שהגיע ארצה מכל מיני סיבות, אז הסיכוי שלו יישאר עם זהות יהודית גבוה ביותר מאשר אם נשאר בחוץ. זאת אומרת, כך שני אחים אחרי השואה, אחד הלך, אחד הגיע לארץ, השני הגיע למקום אחר, אז הוא זה שבארץ הסיכוי שזהותו היהודית גדולה יותר, שהוא מתחתן עם שמשפחתו התחתנה עם יהודים כשרים גבוהה בהרבה לעומת היהודים שישו בחו"ל. אז יש גם יתרון במדרש הזה פה שפשוט מאוד, שמי שגיל הארץ אז בלשכת הגזית יש מנגנון אחר כך של פיקוח, אבל זה גם נכון שגם היוחסין הללו טובת עם ישראל וטובתם שהם יגיעו ארצה ו סיכוי לשמר את יהדותם וזהותם היהודית היא גם גבוהה יותר. יש, עכשיו יש פה כדאי לצטט עוד משפט אחד, גם בסוכה, זה קצת בכיוון קצת שונה, גם בסוכה היא מדברת על העליות האלו מבבל, מעבר כמה שמתואר בפסוקים, דמש לקיש, הרי ניקבטו בחייה ובניו, שבתחילה, כשהשתכחה תורה מישראל, עלה עזרא מבבל ויסדה. חזה ונשתכחה, עלה הלל הבבלי ויסדה. חזה ונשתכחה, עלו בחייה ובניו ויסדוה. אומר פה, כן, הגמרא בעצם מציגה מציאות שדווקא אומרת, האליטה התורנית נשארת בבבל, מדרש אומר שם, שיום שגלה יחוניה, אחרי שהמסגר עמו הייתה ישיבה מצויה בבבל, ואתה, אנחנו בדרך כלל נוטים לראות את התמונה הבאה, שהייתה גלות, והיה שם מה שהיה שם, וגת אסתר לא בדיוק מתארת חברה נורא מרשימה מאוד במובנים מסוימים, ולאחר מכן התורה חזרה ופרחה בארץ ישראל, כי הרי המשניות, התנאים, זה מפעל ארץ ישראלי, אז כאילו התנ"ך בארץ ישראל, המשנה בארץ ישראל, רק כשמגיעים אחר כך לגמרא, אז בסדר, יש בבלי וירושלמי, ויש המורים בארץ ישראל, יש המורים בחו"ל, אבל עד שלא מגיעים לתקופת המורים פחות או יותר, אז המצב בארץ טוב, המצב בחו"ל חלש, ומה עוד שגמרות מסוימות מתארות מציאות כזאת באמצע תקופת התנאים. אבל מה שהגמרא הזאת פה בעצם מצביעה על כך, זה דינמיקה אחת לגמרי. שבהמשך הדרך זה באמת ככה, אבל שבעצם בעקבות הגלות המרכז התורני מוקם ומתקיים ונמצא בבבל. לא מירב ושמואל, אלא לפני, בתחילת תקופת התנאים. יש בעצם שם המרכז, שם המרכז התורני, ועזרא עולה לייסד מרכז בארץ, ואחרי כמה דורות, שוב פעם את המצב בארץ חלש, והמצב בחו"ל חזק. אז הלל הבבלי עולה. שוב את... שוב פעם, יש איזה חשוד, אם כי זה כבר פחות. ואז עוד פעם הבכייה עולה. זאת אומרת שבעצם הגמרא פה מציגה תמונה שבה המרכז הבבלי הוא זה שמחזיק את סוד תורה שבעל פה הרבה לפני כן. אחר כך באמת התנאים באים, ואין ספק שמניע התנאים, או מי הפעילות שמתרחשת בעקבות בית הלל, אז כמובן את הדברים משתנים. הקופה, אז... ואז הם בעצם מציג את עזרא, ואני חוזר פה עכשיו לקידושין. עזרא בעצם עולה, אז עזרא עצמו הוא אריה, ורש"י פה מציג אותו כולל תלמידי חכמים. אבל בניגוד למה שרש"י כותב פה, יותר כבר משתמע, וגם רש"י שמה ככה, פחות או יותר, ששם ממשיך לקיים מרכז תורני כל הזמן. עזרא עולה... הוא לוקח את הפסולים איתו, אבל במידה רבה הוא מזה מה שהוא מגיע, כי כמו שהגמרא אומרת ביומא במאה מפורסמת, שאם עליתם כחומה, אז היה מרהט שעליתם בצורה מסכנה ועלובה, אז... וגם עכשיו בארץ, שמתור בתנ״ך, תערובת לא מזהיר במיוחד. אז עזרא לוקח את הפסולים איתו, וזה מה שמשתקף במשנה פה, שעשה יחסין עלו מבבל, אבל... המרכז דווקא נשאר שם שם יותר. טוב, השם ממשיך עוד טיפה. איתמה, באי מה עלו מאליהם צנן, רב אמר, העלום צנן. וכמיף הגיע בדרבי אלעזר, אביי לא תדבר זר, אביי תדבר זר. דהיינו רבי אלעזר שאמר שעזרא לא עלה עד שהוא לא עשה כסוד נקייה. אז בשלב הזה הגמרא חושב שעזרא לא חיכה לתקן את כל הדבר. לפי איי, הוא לא תיקן את כל בבל. מי שרוצה לבוא איתו בבקשה, מי שלא בא, הוא מתו על הארצה ולא המתין עד שהוא גמר שם את כל העבודה של בבל. רב, לעומת זאת, חולק. אי בית אימה, דקולי על, מעיד לודו בן עזר. ועוד פה שעה אחרת מעניינת. ואחר בא כמי וגמר שפוש, אפושינו מנפשי וסליקו. עזר הפריש אותם מבחינת הייחוס. אז אם אלה, הם מיוזמתם רצו להתרחק ולהגיע למקום טוב יותר, בעקבות זאת הם עלו, הם עלו ארצה, מת, הם רוצים לברוח מים. ורב אחרי שבעל כוחם, שביית חזקה בזון תויים, ורב הסבא בעל כוחה יוסוקים. טוב, ואז יש פה דבר אחרון מעניין. בישת מלמד מעלו, היינו דכתיב הקבצה מן ה... הפסקים עזרא בפרק ח' מתארים מצב שעזרא עושה איזה חניית ביניים, הוא מחפש לוויים. ואין שם אף לוי. זאת אומרת, יש כמו גם בימינו, יש מחסור בלוויים יותר מאשר כהנים ויותר מאשר ישראלים. כי הוא פתאום מגלה שהוא עולה ארצה, הוא רוצה לבנות המקדש וכדומה, ויש לו מחסור בלוויים. עכשיו הפסוק שם. וקבצה מן ההר הבא, ונכנה שם ימים שלושה, ואבין הבאם, אבין הכוונה חקרתי. ואבין הבאם, בכהנים, ובבני לוי לא מצאתי שם. ואשתך לאליעזר ולאריאל, לשמעיה, לנתן, יריב וכולי וכולי. בקיצור, שייך SOS, שהוא חייב, שישלחו דחוף משלוח של לוויים. והביאו לנו כי יד אלוקינו טובה עלינו, איש שכל מבני מחליא בין לוי מישראל וכולי, 18. ואחרי זה עוד קבוצה של 20, בקיצור, הוא מגייס כמה לוויים לסיפור הזה. אז אומרת הגמרא עכשיו, אם אני חושב שעזרא לא העלה אותם בעל כוחם, בסדר, אז מי שבא איתו, בא איתו. הוא לא הכיר את כולם, אלא מי שהצטרף, לעלייה שלו הצטרף, מי שלא הצטרף. אם מניחים שהוא לקח אותם בעל כוחי, אז הנחה היא שהוא הכיר את כולם. זאת אומרת שכל אחד שבא ועדת ביקורת, לקבוע את מעמדו האישי. אז איך זה יכול להיות שלא מכיר את הלוויים? כי איך זה שפתאום מגלה, פתאום שחסרים לו לוויים? הוא היה אמור להכיר את כולם. ביש למה הוא היה דכתיב הקרצה מנהר, והכנס שלושה ימים, והבין לבם בכהנים, בני ומצאתי. אומר שם רעשי, שאלו מעיניהם ולא הכירו בהם העולים ממהם כל כך. אבל לעומת זאת, אם היום בעל כוחי הוא, אז בעצם הוא בדק כל אחד. מה נראה לום? המיזה זהירי. הרי הוא בדק כל אחד, אז איך זה יכול להיות שהוא לא... באמת הגמר, וזה בדבר מעניין. נהיד יזהו בפסולים בקשרים לא יזדהר. הוא בדק את הפסולים, הוא לא בדק את הקשרים. בדיוק, הוא בדק שהם קשרים מתחתן, הוא לא בדק אם כהנים לוויים או ישראלים. מה ש... שאני פה קצת, מה שעשמי, טיפה בדרשנות, אבל זה... מה שבעצם נאמר פה, זה דואג לא לחזקים. הוא דואג, הוא בדק לחלשים, הוא דאג, הוא דאג בעצם לרמה הבסיסית. כאילו, קל מאוד לטפל דווקא בחזקים, כאילו, שידאוג שהמיוחסים, שיהיו בהם מיוחסים. לדאוג שיהיו שם את כל המיוחסים, לדאוג שיהיו שם כהנים ולוויים, לדאוג שהכהן יתחתן מביא הגפן מביא הגפן, והלוי אותו דבר מת וכולי. ויגיד, בסדר, פסולים מת, שאם יישארו בבבל, יתחתו מי שרצו להתחתן, לא מעניין אותי. אפשר מת, כמובן, לדאוג דווקא מת ל... תבינו גם, הפסולים האלו, חלק לא קטן מהם, גם משולי החברה. זאת אומרת, עבדים משוחררים, או שטוקי, נתיני, אסופי, הם לא בדיוק באים מהרמות הגבוהות של החברה בהכרח. לא שזה בלתי אפשרי שיהיה מנת אסופי מהחברה הגבוהה מנת, אבל לרוב זה מהחברה הנמוכה. אז בעצם עזרא, כדי שככה, הוא התעסק בדברות, את השאלות הבסיסיות, את השאלות ה... מה קורה ברמות הגבוהות יותר, זה פחות יפריע לו, זאת אומרת, בשלב השני הוא בודק אם יש לו לוויים. בשלב הראשון הוא דואג מעט לאלף כל לדאוג ויחוסם של פשוטי העם, בית גם לגמרת, גם בסופו של דבר גם לאפשר להם להתעניין בהם. זה טיפה דרשנות, אבל הנקודה שבפסולים הוא מתעניין והוא מתעסק. בעסקים יותר, פרוד בנילי, איזר בפסולים, בקשרים, לא איזדהו. טוב, אוקיי. זה פחות או יותר מה שיש כאן. זה פה, הסרטוט עמוד בית. טוב, שבוע בין עבור כבר ל... צריך לבדוק איפה ה... אני חושב שזה עין עמוד בית. כי שבוע הבא נמשיך, באמת, מהמשחל, לא שבוע הבא, שבוע הבא, אני לא אהיה פה בשבוע הבא ביום חמישי, אז ביום, בעוד שבועיים בלי נדר. כאילו, זה אז מכוונת, זה לא שמה כוונת, כן, כרגיל. אז נמשיך פה בעין עמוד א' בעצם, בפעם הבאה. טוב, תודה רבה.